בעולמנו המר אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה.
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים, חג שמח, שוקי.
חג שמח, חיננית וכל מאזיני עם ישראל, בית ישראל.
חג שמח לאורח היקר שלנו, זאב, מה שלומך?
חג שמח, חיננית ושוקי, כיף להיות כאן.
כיף שאתה אצלנו, נר שני היום, חג חנוכה, חג הניסים. האמת היא שאני אפילו באופן אישי, קיבלתי איזושהי שיחת טלפון מדהימה הבוקר, שמאוד מאוד שמחה ורגשה אותי, אז אני ממש ממש שמחה ומאושרת. ואנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם שיר הילדים המפורסם, חנוכי על יש, ומעניין למה, תכף תבינו גם למה. אז חנוכי על יש, תודה שוקי.
חנוכי על יש, צוחקת באש, ושחה לי בלט על קט קטן נחר, ושחה לי בלט על קט קטן נחר. חנוכי שלי, אורך נעלי, חנוכי שלי, אורך נעלי. קרא אזי הנס לעם אשר העז, ללחום אלי הדרור, עמי הוא הגיבור. ללחום אלי הדרור, עמי הוא הגיבור. חנוכי שלי, אורך נעלי, חנוכי שלי, אורך נעלי.
עמד בצד הפח, הפח עם שמן זך, הדליקו בו האור, לשיר ולמזמור, הדליקו בו האור, לשיר ולמזמור. חנוכיה שלי, אורך נעלי, חנוכיה שלי, אורך נעלי, ובה החל דלקה, חנוכיה זכה, סיפרה בלט לכל, כיצד פורק העול, סיפרה בלט לכל, כיצד פורק העול, חנוכיה שלי, אורך נעלי, חנוכיה שלי, אורך נעלי.
תשמע, אני לא יודעת אם שמת לב שוקי, אבל כל השולחן כאן מלא 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 במגוון של חנוכיות מדהימות, יפהפיות.
כן, והמצלמה רואה את הספינג'.
והמצלמה רואה את רק את הספינג', כנראה שאת זה צריך רק לראות. מה אני אגיד לך? מה אתה אומר?
זה אומר שהגיע הזמן שאני אצא לאכול, או שאני רעב, כי אין לי מושג איך...
לא, לא, לא. זה אומר שאתה תישאר, ואנחנו נטפל בנושא, ונראה את החנוכיות היפהפיות. או, עכשיו אנחנו רואים את החנוכיות המדהימות, המקסימות והיפות. יופי, נהדר. ונמצא איתנו כאן האורח זאב, צהריים טובים לך.
צהריים טובים חברים.
איזה כיף שאתה כאן, איזה כיף שהגעת להתארח כאן אצלנו בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה. לפני שנגיע אל המגוון המדהים הזה שאני בטוחה ששעה אחת לא תספיק לנו, אז אנחנו ננסה ככה לדחוס את הכל. בוא ספר לנו בכלל על עברך קצת. לפני שאנחנו נגיע אל הנושא הזה של החנוכיות, שבזה בעצם אתה עוסק היום טוטלי.
אוקיי, מצוין. אתם יודעים, אומרים שעבר הוא עבר, אבל אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו מסתכלים בעיקר על מה אנחנו משאירים כאן. ואם אני עושה כזה סכימת ביניים, אז אני נשוי לנטה, קיבוץ תיקית מקיבוץ מחניים. יש לי שתי בנות, יעל ומיכל, ויש לי ארבעה נכדים, שלושה בנים, ובת אחת בכורה בכיתה א'.
איזה חמודים, איפה הם?
מקסימים.
איפה הם לומדים?
אז ככה. קודם כל, יש לי הבת הצעירה שלי, היא גרה בכפר סבא, לא רחוק מאיתנו.
בכפר סבא.
בכפר סבא. והבת הבוגרת, צפון בונית, תל אביבית, גרה בשדרות נורדו, פינת אבן גבירו, לא יכול להיות יותר מזה.
חשבתי, צפון בונית חזרה לאיפה שהיא מחניים.
נשארה ממש צפון בונית, תל אביבית, ומאוד מאוד אוהבת את מקום מגוריה.
נהדר.
אנחנו מגיעים מהצפון, אני נולדתי בטבריה, גדלתי בקריית ביאליק, אנחנו מהאזור, כן?
אנחנו מהשכונה, מה שנקרא.
נכון, והכרתי את אשתי בנהריה, לשם נשלחתי לעבוד כעובד סוציאלי, אשתי הייתה עובדת סוציאלית גם היא, והתחלנו לעבוד באותה לשכת רווחה, כך קראו לזה פעם, היום זה אגף הרווחה, משרד הסעד קראו לזה.
נכון.
ועשינו דברים נפלאים, באמת עשינו המון דברים בשביל הנפש, עבדנו עם קשישים ועם מבוגרים, והקמתי מועדון כביסה לזוגות צעירים.
כן, קראתי על זה, אני ארצה שככה תרחיב את זה, אמנם זה היה פעם פעם, אבל אולי זה ייתן איזשהו רעיון למישהו למנף את זה שוב. זה פשוט מדהים.
הרעיון
אז... שוקי, תקשיב לרעיון המדהים.
הרעיון אז היה שלהרבה מאוד משפחות, בעיקר באותה שכונה שעבדנו, שכונה טרומפלדור בנהריה, המצב הכלכלי היה...
שכונה מוכרת.
המצב הכלכלי היה פחות טוב, ואז החלטנו במרכז הקהילתי להקים מועדון כביסה. כשהרעיון שעמד מאחורי זה היה מדהים. אמרנו, בואו תביאו את הכביסה לכאן, שימו את זה במכונת כביסה, ואחר כך במייבש, בינתיים... קבלו איזושהי הרצאה, העשרה, תאכלו, ותחלקו אחר כך עם המשפחה בבית. זאת הייתה הצלחה אדירה.
מדהים, פשוט מדהים.
ואז ירדו מחירי המכונות כביסה ולמייבשים, וכולם עשו את זה בבית. אבל בהחלט זאת הייתה, היה רעיון מצוין. משם המשכתי לעבוד בתחום של, גם כן בנהריה, בתחום של נוער עבריין. זאת
נוער
אהבה,
נוער במצוקה, נוער... מכנים את זה היום נוער בהדרה.
קשה נורא נורא להגיד, זה נוער שלא מצא את מקומו, ומישהו צריך להראות להם את הדרך. אני חושב שעבדתי בפרויקט מנוף, אני חושב שהיה פרויקט יוצא מן הכלל.
יש פנימיה בשם הזה שם.
נכון, יש פנימיה, ועבדתי כעובד סוציאלי. ותמיד אומרים בנושא הזה שההצלחות הן הצלחות של אדם אחד. גם אם אחד מתוך כל הקבוצה של 40 בסוף הדרך מצליח לעבור את המשוכה של אי כניסה לעולם עבריינות, אנחנו רואים בזה הצלחה.
נכון.
והרבה יותר מאחד עברו את המשוכה הזאת, הלכו לצבא, המשיכו באוניברסיטה, ולימים אני פוגש אותם בכל מיני צמתים, ואין מאושר
יופי.
ממני
ברור,
לראות אותם שם.
יופי.
אבל היו גם כאלה שפגשתי גם בסמטאות ובצמתים העבריינים, אבל זה בחירה שלהם.
פשוט מרגש.
לימים ראינו שאנחנו שני זוג של עובדים סוציאליים, והיה נורא קשה. כמו שאתם יודעים, המשכורות של עובדים סוציאליים היו מאוד מאוד קשים, ואז...
אני לא חושבת שהיום המשכורות השתפרו.
נכון, העבודה הייתה קשה, אבל עשינו אותה באהבה, כי היינו רווקים אז, ואחר כך ניסינו, אבל היה כיף. והחלטתי יחד עם אשתי לעבור לאזור המרכז, עברנו לגור בכפר סבא, ואני התחלתי לעבוד בחברת תרופות.
איזו?
התחלתי לעבוד בחברה שנקראת פייסונס, חברה אנגלית, עסקנו בתחום של אסמה ואלרגיה. אשתי כמובן המשיכה להיות עובדת סוציאלית, עבדה בפנימיה לנערים עם פיגור, וכדי להשלים את החסך שהיה חסר לי בעבודה סוציאלית, נכנסתי עמוק מאוד לעולם ההתנדבות. כמובן שלימים הייתי גם נשיא, מועדון שרון הוא מועדון שהקמנו בכפר סבא, אנחנו היום מונים 25 זוגות, המועדון כבר 32 שנים.
שזה
ב-DNA,
זה
ב-DNA,
זה לא יעזור.
זה ב-DNA. לימים הייתי גם יושב ראש מועצת ארגוני המתנדבים בכפר סבא. היו כ-65 ארגוני מתנדבים.
איך אתם עוד לא נפגשתם, שוקי?
אנחנו משאירים את זה לאחרי השידור, שוקי. יש לנו הרבה מה לדבר.
טובה, אין לי מושג.
כן, כי שוקי פה מהאזור, ושוקי מאוד מאוד בכל העסק הזה של התנדבויות וכאלה. אז טוב, הנה, מצאנו שידוך חדש.
בכיף. אם נחזור לעולם המקצוע, התחלתי בתור איש מחירות, או עמלן רפואי קראו לזה אז, ומהר מאוד גילו את כישוריי הניהוליים. הפכתי להיות ראש צוות, אחר כך יש מנהל מחירות ומנהל שיווק. וב-1993, סוף 1993, פנתה אליי חברה אמריקאית ואמרה, תשמע, אנחנו מראיינים מועמדים לתפקיד מנכ״ל של החברה שלנו בישראל. אנחנו, המשרדים שלנו בבוסטון, וזה המשרד החמישי, היו לנו ארבעה, יש לנו ארבעה באירופה, ואתה תהיה המשרד החמישי של החברה. אמרתי, מצוין, עברנו את כל המבדקים, וכשנבחרתי, שאלתי, ואיפה יהיה המשרד? אמרו לי, איפה אתה גר? אז אמרתי, אני גר ברחוב שרת, בכפר סבא. אמרו לי, שם, המשרד במרפסת, יהיה המשרד שלך. ושם התחלתי, ורק לימים כשכבר מחזור המחירות היה כמעט $2 מיליון, אמרו לי, אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל לחפש משרד קטן. לקחתי, אני זוכר ששכרתי משרד של 50 מטר מרובע, ואשתי אמרה, מה זה שיגעון הגדלות הזה? 50 מטר מרובע זה המון. כמובן שלימים היו לנו משרדים של מעל 1,000 מטר מרובע, והרבה מאוד עובדים. החברה היא חברה מדהימה. לחברה קוראים ג'נזיים, זו חברה שנוסדה בארצות הברית, והחברה עוסקת בפיתוח וייצור תרופות למחלות גנטיות. מחלות גנטיות נדירות, מחלות יתומות, הן מחלות שמספר החולים בהן מאוד 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 קטן. בארצות הברית פחות מ-200,000, באירופה 40,000 וכדומה, ולא כדאי לחברות לפתח עסקית, כלכלית לא היה כדאי. התרופה הראשונה הייתה תרופה למחלת גושה, ואחר כך לימים פיתחנו למחלות אחרות, פומפי, פברי וכדומה. אבל מכאן נכנסתי לעולם מדהים. לעולם שבו לחולים יש פנים. כי כשאתה מייצר תרופה לכאבי ראש, אתה אף פעם לא פוגש, אלא אם כן אתה צרכן של הכדור הזה. אבל כשאתה פוגש חולה, גם חולה במחלה גנטית, שמשוכנע שאולי הוא היחידי או האחד מבין עדתו, אם זה למשל דרוזי, או למשל חולה אתיופי, כי יש גם חולים כאלה, למרות שרוב החולים בגושה הם ממוצא אשכנזי, אבל כמובן שיש חולים...
מה המאפיינים של המחלה הזאת?
אז הסימנים של המחלה באים לידי ביטוי מהצטברות של תאים שומניים בכבד ובתחול, בעצמות, בריאות, ואז את רואה ילד צעיר עם בטן כמו אישה בחודש תשיעי, תהליך תופס מקום, ובימים עברו היו נוהגים לכרות את התחול שגדל פי 50 מגודלו הטבעי, אבל אנחנו באנו עם תרופה שהייתה תרופה חליפית, אנזים חליפי לאנזים החסר, והחולים האלה חיים פתאום חיים נורמליים לחלוטין. חיים חיים נורמליים, בלי כאבים, רוב הסימפטומים נעלמים, והם גודלים, והם הולכים לצבא בתור מתנדבים, ומתחתנים, ויש להם ילדים, ואני מוזמן לחתונות, ואני מוזמן למפגשים. כיף אמיתי.
מדהים.
כיף אמיתי.
פשוט, פשוט מדהים, ומרגש ביותר. אני חושבת ש... שיתפת אותנו באיזה מין סוג של מסע מאוד מאוד מיוחד, שאתה כמובן עוד בסיוע וממשיך, ואחד הדברים החשובים אני חושבת בחיים זה לדעת לעשות את הבחירה הנכונה, ואנחנו נצא לנו לאיזושהי אתנחתא מוזיקלית עם השיר של אמיר דדון, לבחור נכון.
מעולה, מת על הזמר ועל השיר.
כן, מקסים לגמרי.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות.
תענוג גדול לשמוע את השיר המקסים הזה של אמיר דדון, שבאמת עוסק בעניין של בחירות נכונות. אז בוא ככה שתף אותנו, מה היו הבחירות שלך אחר כך בהמשך הדרך? ואז נגיע כמובן לבחירות המופלאות האלה, שגם זו הייתה בחירה, את בהחלט. מה להביא לכאן,
בהחלט.
וגם את מה להשאיר בחדר ההפקה ולהכניס לכאן ממש.
אם אנחנו מדברים על בחירות, אז אולי אני אעשה את זה בסיפור קטן. הלכתי פעם עם ביתי הבכורה יעל ברחוב, וכמובן, אנחנו, שוקי, קודם דיברנו על נושא התנדבות, ואנחנו מכירים את כולם, כולם מכירים אותנו. שלב מסוים היא אמרה, אבא, תשמע, זה בלתי אפשרי. כל אחד מדבר איתך, אתה מדבר עם כל אחד. מעניין אותך, אתה שואל אותו עוד. אי אפשר כך. אני זוכר, ותכף אני גם אספר למה, שאמרתי לה, תראי, אנחנו נמצאים בעולם הזה למטרה מסוימת. אני לא רוצה לעזוב את העולם בלי להשאיר בו שריטה קטנטונת, כזאת קטנה, אבל שיהיה איזושהי משמעות להישארות שלנו כאן. לימים ביתי עוסקת בתחום משפטי מאוד מאוד מורכב, לא ניכנס לפרטים, ואז שאלתי אותה, למה את לא הולכת לעולם הפרטי? תעשי שם הרבה יותר כסף. ואז היא אמרה לי, אבא, אתה זוכר את השריטה הקטנה שאז אמרת? זאת השריטה שלי.
מדיוק.
וכדי להתחבר, כשהחברה שלנו נרכשה על ידי חברה קונגלומרט ענק בינלאומי, במחיר של 21 מיליארד דולר, אני חשבתי שזו הזדמנות טובה להתחלה חדשה. ופרשתי מג'נזיים, החברה שבה עבדתי, פתחתי חברת ייעוץ, ואני יועץ לחברות בינלאומיות בנושא של מחלות גנטיות, עם דגש בעבודה בארצות מתפתחות, כמו קזחסטן, כמו הודו וכדומה.
אז אתה מטייל לך בעולם, מה שנקרא.
נכון. והטיולים האלה בעולם... עובד קשה מאוד. הטיולים בעולם האלה נהדרים, הביאו אותי לחשיבה שצריך להשלים את מה שקצת חסר מקודם, באיזשהו משהו לנפש, והספנות תמיד הייתה, ואמרתי, בוא נאסוף משהו שהוא קרוב אליי. אמרתי, נאסוף יודאיקה. יודאיקה זה תחום ענק, תחום שאפשר לאסוף דברים באגורה, אבל דברים בעשרות אלפים. אמרתי, מעולה, נאסוף חנוכיות. כן, זה יפה, התחלתי לאסוף חנוכיות, ואז אמרתי, רגע, רגע, אי אפשר ככה, חנוכיות זה תחום ענק. בוא נתפקד. ואז התבקדתי והתחלתי לאסוף חנוכיות מהעשורים הראשונים למדינה. חנוכיות וואו. ישראליות מהעשורים הראשונים למדינה. ומדוע חנוכיות ישראליות מהעשורים הראשונים למדינה? מפני שהחנוכיות האלה מספרות את סיפורו של העם היהודי שעזב את ארץ ישראל, עבר לגלות והמשיך חזר לארץ ישראל. וכל הנושא הזה בא לידי ביטוי גם בחנוכיות, ואולי אחר כך נצביע על חלק מהחנוכיות האלה.
שוקי, יש מצב לחלק את המסך שירו גם אותנו וגם את החנוכיות? Thank you.
אני אעבוד על זה תוך כדי, כדי שיחלקו את זה לשניים.
יאללה, מעולה. בסדר, מצוין.
עכשיו, נתת לי עבודה.
בסדר, נו, אז... אם אני לא אתן מי אתן. אז בוא תגיד לי, מהי החנוכיה שהיא בעצם... זו שאתה במיוחד קשור אליה, מכל אלה שנמצאות כאן על השולחן. אני יכולה לשער.
אוקיי, נחשי.
אני מנחשת שזה זאת.
תראי לי? כן. אוקיי. זו חנוכיה חמודונת.
אני צודקת? כן,
חנוכיה תוצרת פלבל, שנקראת הגמד הקטן.
אוקיי. ראיתי כשאתה מוציא אותן, באיזה אופן...
הייתה עטופה ב...
באיזה אופן התייחסת אליה, אני רואה נכון. גם עכשיו את המבט שיש לך על הפנים, שהפנים ממש התמלאו בהמון כן. רגש, אז בבקשה, אני אשמח לשמוע.
החנוכיה הזאת היא חנוכיה שאם מסתכלים היטב, רואים שלדליק נרות הרי אי אפשר בחנוכיה הזאת, אבל מה שכן אפשר, אפשר לשים פה שמן, לשים פתילים, ואז להדליק את החנוכיה. חנוכיה קטנטונת, חלק קוראים לה חנוכיית ילדים, חלק קוראים לה חנוכיית מסע, אבל היופי של החנוכיה הוא בפשטות שלה, היא מאוד פשוטה ואלגנטית, ויש בה כמובן את שם המדינה, ויש בה את המגן דוד, ויש בה את ענפי הזית,
ממש.
שמבשרים את, את ההסכם שאלוהים עשה עם נוח, שלא יהיו יותר מבולים שישמידו שוב את, את עם ישראל. אז מפעם לפעם, גם כשנדמה לנו שנורא נורא קשה, ועומד להתרחש עלינו מבול, אז נזכור שישנה התחייבות שזה לא יקרה עוד פעם. וזו אחת החנוכיות שמספרת את הסיפור הזה.
איפה אני יכולה, שוקי תגיד לי, לשים ולמקם, כדי שהצופים יראו, כי חבל מאוד מאוד שאנחנו לא נרוויח את היופי של החנוכיה הזו. תגיד לי לאן לכוון, ואז אני אכוון. בסדר? יופי. מאיזו שנה החנוכיה הזו?
החנוכיה היא משנות ה-50. אנחנו קשה מאוד להגדיר את התאריכים המדויקים, אבל בארץ ישראל קמו, היו בתקופה של שנות ה-40, 50, 60, היו כ-25-30 מפעלים שעסקו ביצור של פריטי חן. חלק גדול מהם היה כמובן לייצור. והיופי של העבודה לייצור הוא בזה שניסו לקלוע לטעם של האמריקאים וגם האירופאים, אבל בעיקר האמריקאים שהיו השוק העיקרי לייצור. הרבה לייצא באותה תקופה לא היה בארץ ישראל. יצאנו כמובן תפוזי ג'פה, הבוקר שוב שמעתי איזשהו רענון של כל הנושא הזה, אבל בהחלט כל הנושא של יודאיקה, או לימים הזזנו את הכינוי וקראנו לזה ישראליאנה, אלה מוצרי אומנות שנוצרו בישראל.
באופן אישי יש חנוכיה, שהיינו מדליקים אותה אצל סבי וסבתי, זכרם לברכה. סבי הוא יליד ראש פינה. אני אראה לך אחר כך תמונות מהחנוכיה הזו. וזה כנראה היה נכנס לתוך הקטגוריה הזו שלך.
ללא ספק.
ואני יודעת שהיא יוצרה בארץ.
הסיפורים מאחורי החנוכיות הם הרבה מעבר למי יצר, מתי, עם איזה חומר זה עשוי וכדומה, וכשאתה לוקחת ביד חנוכיה, ואני אקח לצורך העניין את החנוכיה הזאת, אני אצביע על החנוכיה.
כן.
אנחנו רואים חנוכיה שלכאורה נראית אולי אפילו די חדה, שחורה. נכון. וזו חנוכיה שיצר אומן מדהים, שהוא בוגר בצלאל, ששמו דוד פלומבו. דוד פלומבו, החנוכיות האלה יוצרו גם הן בשנות ה-50 ושנות ה-60. דוד פלומבו היה אומן פרא אדם ירושלמי, אדם מקסים.
רואים, אני מניחה שגם זה שלו.
נכון.
רואים.
והוא אהב את הסגנון שנקרא סגנון ברוטליסטי. והוא יצר את שערי הכנסת, ומי שנכנס בשערי הכנסת,
אוקיי.
יזכור שהוא יצר מעבר לשערים גם חנוכיות. והחנוכיות האלה היו דוקות,
נכון. יש משהו שאתה מדבר על זה, ואני, כי הייתי כמה וכמה פעמים, אז יש משהו כאן, בחנוכיה הזו, שבאמת
בדיוק,
שמזכיר, זורק את זה.
נכון, והחנוכיה האלה דוקרות, והן חדות. ובאו אליו בטענות ואמרו לו, למה אתה מביא את החומר הזה? זה מזכיר לנו אולי קצת את השואה. זה קצת עצוב. ואז הוא זז טיפה הצידה, והוא עשה חנוכיות אומנם ברוטליסטיות ממתכת, אבל ציפה אותם באבני פסיפס. וזה עשה איזשהו עידון, עזר מאוד לייצא את זה לארצות הברית, אבל ב-1967 הוא חזר הביתה, רחוב על אופנועו כדרכו ביום שישי, והוא פשוט נתקע בשרשרת שחסמה את הרחוב, כי השבת נכנסה, והוא נהרג.
אוי.
אז אני אוי. מספר את הסיפור כדי להראות אומן דגול מצד אחד, ב' סגנון שמשתנה, ולהזכיר כמובן שהעולם שלנו נבנה מהרבה מאוד פיסות של מוצרים, שמאחוריים יש כמובן סיפורים נפלאים.
אז הוא בעצם היה סוג של, כמו השיר שבחרת, פנס בודד, ממש, נכון?
בהחלט.
ממש. אני,
הוא הכניס סגנון חדש, לא היה מקובל אז, והוא עשה את שלו, הוא האמין שזה מה שהוא צריך
ממש.
לעשות, פנס בודד.
אז אנחנו נאזין לפנס בודד של הגשש החיוור, עשינו לו את החיבור לאומן.
היו היה פנס בודד בקצה שכונה, והוא העיר את ילדותינו הקטנה, והוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים, שהשוטרים כמעט תפסו את הגנב. היה קולה של אמא רץ ותחנונה, הביתה בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לשחק מעט אפילו, אבל תחנוננו לא הועילו.
היו היה פנס בודד בקצה שכונה,
ועל ידו גדר ושער וגינה,
ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם.
וכשידי שכבר מיליון עלים תלשה, אז לנטף ביקשה לה את חלקת ראשה.
אמרה סליחה, יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר.
רק עוד רגע רינה, עוד שנייה אחת, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לפטפט מעט אפילו, אבל תחנו נאי אז לא הועילו.
היו היה פנס בודד, חלפו שנים, ואור אחר עכשיו מאיר בשיקונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל אותם קולות ברחוב ובגנים. וכשפספוס נשען בחוץ על אופניו, והחצר כולה מלאה בשריקותיו, אני יוצא אל המרפסת וקורא, שמע ילן לך ביתה, או אני יורד.
רק עוד רגע ילד, רק עוד רגע קט, לא נורא שחק קצת, צעק אבל מעט. אז רציתי להפחיד אותו כאילו, אבל לא ירדתי אפילו.
שיר מקסים.
נכון, ממש ממש. הבטחת לי סיפורים, אז קדימה.
טוב, אז ככה נראה עוד, עוד חנוכיות. אני מחזיק ביד חנוכיה שהיא נקראת חנוכיית חמשת המכבים. החנוכיה הזאת היא חנוכיה יפהפייה. שימו לב למשהו מוזר במבנה של החנוכיה. כשאנחנו...
למה אחת השוקי?
כשאנחנו מחזיקים את החנוכיה הזאת, אנחנו רואים מקדימה, אנחנו רואים שמש. איפה הבזיחים? הבזיחים זה אותם קנים שבהם אנחנו שמים את, את הנרות. אז שימו לב, הם בדיוק בצד האחורי.
מעניין.
וחמשת המכבים הם תזכורת. הם תזכורת לעובדה שבכל דור יש את האנטיוכוס שלו. ובכל דור יש את המכבים שלו, ובכל דור יש את הנס שלו. וכך אנחנו גם מלמדים או מספרים לילדינו, לנכדינו, שאנחנו צריכים לזכור שהרבה מאוד דברים עברו ויעברו, ואנחנו מספרים בהם מפני שאנחנו רוצים ללמוד, וזה נורא מעניין. מפני שאת החנוכיה הזאת שמראה את המכבים, אחד הדברים המעניינים הוא שכל המוטיב של המכבים נעלם בכלל מהאומנות היהודית, ורק אחרי ימי הביניים, אבל בעיקר בתקופת הרנסנס, התחלנו פתאום לראות את המוטיבים של המכבים. אז רגע, הנס כן ראינו, המכבים פחות.
מדוע?
נהוג לחשוב שהיה דיבייט בקרב היהדות, האם המרד היה נכון, האם המרד הוא לא זה שהוביל יותר מאוחר בשנת 70 לחורבן הבית, לאובדן האוטונומיה שלנו במדינתנו ויציאה לגלות. ולכן הנושא הזה של המרד נשכח, והרבה מאוד שנים לא דיברו בו. מה כן ראינו? ראינו מוטיבים יהודים, ראינו לוחות הברית, וראינו עריות כמו כאן, גור אריה יהודה, וראינו שהמוטיבים האלה הם מוטיבים שאנחנו בהחלט יכולים להוביל אותם, וזה איזשהו רצף מהתקופה של המדינה העצמאית בארץ ישראל לפני החורבן, דרך הגולה וכמובן חזרה ארצה. יותר מאוחר התחלנו לראות גם חנוכיות שכמובן היו בהם את המכבים. והמכבים נראו שונים בכל מקום שבהם החנוכיה יוצרה. בואו ניקח לדוגמה החנוכיה הזאת. החנוכיה היא מודל שהוא קצת יותר עם גוון אירופאי, ובו אנחנו רואים את המכבים לבושים במין גלימות ארוכות כאלה, אולי יותר קצת בנוסח אשכנז. החנוכיה שכרגע היא זזת, החנוכיה המוזהבת הזאת,
זו?
היא חנוכיה נפלאה שיוצרה על ידי תלמידי ומורי בית הספר אורט. שימו לב שאנחנו רואים, גם היא משנות ה-50, ואנחנו רואים שם חיילים יהודים מחזיקים ביד כידון, כשבקצה הכידון ישנו בזיך, ישנו בית הנר, וביד הם מחזיקים מגינים. החנוכיה הזאת יפהפייה, חנוכיה מאוד, מאוד מרשימה, מאוד לוקחת אותנו למקומות אחרים, אבל
יש בה משהו גם קצת ילדותי בעיניי.
נכון, יש נכון? משהו שזה
כמו קצת כמו זו על הגלגלים שתכף נתעסק
קצת, לה. קצת מזכיר דמויות של
בובות.
של בובות, או דמויות של חיילי צעצוע.
לגמרי.
ואנחנו מתחברים למקומות אחרים, אבל האם כרומאים נהיינו שאנחנו שמים בחנוכיות את המודל הרומאי? אז אנחנו אומרים, כן, יש גם חנוכיות שבאות עם המודל הזה.
מעניין שאלה שיצרו אותה, בחרו שכל הדמויות הן זהות, נכון?
נכון,
שמש.
נכון, וכאן
שלא נתנו לו שום ייחודיות, ממש. חוץ מזה שהוא ככה עומד קדימה כמו המפקד שעומד במסדר, בקדמת המסדר של החיילים, וכולם ממש אותו דבר. זאת אומרת, אם נגיד לצורך העניין מפרקת את אחת הדמויות, אי אפשר היה בכלל להבחין ולהבדיל בין השמש לאחרות, שזאת פילוסופיה.
זו נקודה מצוינת, נכון? מפני שכשהגענו לכאן, מלחמת השחרור, קצת לפני זה, למדנו על מוטיב חדש. המפקד תמיד בראש, והוא בדיוק כמו כל האחרים, אוכל עם כולם, ישן עם כולם, נראה כמו כולם, ולכן בהרבה חנוכיות אנחנו רואים את המפקד או את המוביל, אנחנו רואים אותו בדיוק כמו החיילים שלו. וכשאנחנו מסתכלים על מודלים
ממש שווה בין שווים.
נכון. אנחנו מסתכלים על מודלים בארץ ישראל, אנחנו פתאום רואים מודלים, לצערי לא היה מקום על השולחן לכל החנוכיות, אבל אנחנו רואים חנוכיות של סרוליק. הדמות הנפלאה הזאת של אותו דמות קיבוצניק עם מכנסיים קצרים, וחולצה של עטה, וכובע טמבל, שמחזיק את החנוכיה ביד.
אבל זו ממש משאירה אותנו במקום של ארץ ישראל בראשיתה, עם התמימות, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. זאת אומרת, משהו פה ממש של שוויון. של
נכון, נכון. והחנוכיה הזאת באמת משאירה אותנו בטעם של אותם שנים, שבו כמעט לכולנו היה משהו משותף. כמעט לאף אחד לא היה כלום. ולכן לא הייתה קנאה, לא הייתה קנאה,
אבל הכלום היה משותף, אהבתי.
לא היה במי לקנא, כי בשכונה תמיד לרובנו היה אותו דבר. אז אולי למישהו הייתה מכונית, אבל לרובנו לא. ואני חושב שמי שהגיע או נולד, אני נולדתי בארץ, להורים שהגיעו מרומניה אחר השואה, אמי ניצולת שואה. וזה מה שידענו. אני הכרתי רק את ארץ ישראל, לא הכרתי שום דבר אחר כך. ונולדנו כאן, ולא רצינו להיות דומים למה שהיה שם.
וגם ורצינו נולדת בצפון, וגם אני לידת הצפון, נכון. ואנחנו יודעים שהצפון של פעם לא דומה לצפון של היום. זאת אומרת, היום כשאתה נכנס לאיזשהו קניון, נגיד בקריית שמונה לצורך העניין, הוא יכול להיות מאוד דומה לאיזשהו קניון באחת הערים הגדולות, אולי לא בממדים שלו. אבל כשאתה מסתכל מבחינת החברות, או היום נגיד לקניון שבנו בטבריה עם הנוף המדהים שצופה לכנרת, אז אתה אומר, אותם חברות, אותם לוגויים, same same. אבל כשאנחנו מסתכלים על הצפון שלפני 50, 60, ולפני שנים רבות לפני שאני נולדתי, אז היה הבדל מאוד מאוד משמעותי. ימי התום ממש ניכרו שם, שזה כבר דברים שאני יודעת מסיפורים של אמי זכה לברכה, וסבא וסבתא, שזה היה מאוד מאוד שונה בין הצפון למרכז הארץ לפחות.
זה מעניין שלקחת אותי לשם, כי לפני הרבה שנים עמדתי בטיימס סקוור בניו יורק עם הבנות שלי, הן היו צעירות אז, והם נדהמו, ואז אמרתי, אתם יודעים, הטיימס סקוור זה הלב של ניו יורק, וניו יורק זה הלב של ארצות הברית, וארצות הברית היא הלב של העולם, חוץ מירושלים כמובן. ואז אמרתי, אתם יודעות שהמרחק, אני נולדתי בטבריה, והמרחק בין טבריה לתל אביב, אז היה עשרות מונים יותר רחוק.
ברור.
מאשר בין תל אביב לניו יורק היום.
נכון.
וזה נכון, כי זה מה שהכרנו, וכמו שאמרתי, הכרנו דברים דומים. היו לנו חיים באמת מאושרים, אני חושב שהיינו ילדים
מאושרים.
בריאים ומאושרים, וידענו להתמודד עם החיים בצורה יפה, ולכן זה אולי הופך אותנו למבוגרים אופטימיים. ואני אופטימיסט ללא תקנה, ואני באמת מאמין בטוב שבאדם. ואני חושב שגם כשמאוד קשה, וגם כשהדברים נראים פחות זוהרים, אני מאמין שיהיה בסדר. אני חושב שהדברים יהיו ככה.
זה לא בכדי שאתה אוסף חנוכיות, כי חנוכיה מביאה המון אור. מעבר לזה שיש פה את המשהו הערכי, ודיברנו על זה ככה בזמן שהזענו לשיר, אז אמרתי שגם אפשר להכיר אדם דרך הבחירה שלו, במה הוא בוחר לאסוף. ולאסוף חנוכיות, יש כאן משהו מאוד מאוד ערכי, ועוד מיקדת את זה וצמצמת את זה למקום הזה של ראשיתה של הקמתה של מדינת ישראל, וזה באמת להכיר. אתה מדבר על עצמך ומעיד על עצמך כאדם אופטימי, ואנחנו מכירים אולי שעה, כאילו face to face, מעבר לשיחות וכאלה, אבל בפייס טו פייס ממש כשעה הייתי אומרת, וזה אחד הדברים הראשונים שזיהיתי אצלך, זה את האופטימיות שלך ואת הטוב שניבט בך, ואני חושבת שזה לא בכדי שאתה אוסף חנוכיות, שהן מביאות כל כך הרבה אור, וזה משהו שמשתלב עם הנשמה שלך, עם החלק הפנימי שלך.
תודה. אני באמת חושב שחנוכיות, בכלל חג החנוכה, אם אנחנו חושבים עליו, הוא חג מדהים.
כן.
כי אולי נלך צד אחד אחורה. חגי אור במקור נחגגו דווקא בתקופה הזאת, בדצמבר, שימו לב, קריסמס וחנוכה וחורף, להילחם בחושך, אנו נוסעים לפידים בלילות אפלים, להעיר, וחג חנוכה הוא החג היחידי שאין בו צומות, אין בו דברים...
כולו שמחה.
הוא כולו שמחה, כי גם...
ולכן אני מתפלט, אתה יודע, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל יצא לי גם היום, מבלי כמובן לציין שמות, וגם אתמול, לפגוש באנשים שהם אנשים אינטליגנטיים, שהייתי צריכה בכלל להזכיר להם שזה חג. ואני אומרת, זה כל כך לא קשור לעניין של דת, יש כאן משהו של מסורת, יש כאן משהו של, שאתה יודע, שמבדל בינינו לבין מישהו אחר, ולא צריך להיות בן אדם דתי כדי לשמר מסורת. ואיך אפשר לפספס דבר כזה? איך אפשר לא לזכור שאנחנו עכשיו ממש בחג חנוכה, והיום, כמו שאמרתי, בתחילת התוכנית מדליקים, נדליק, מן הסתם בשעות אחר הצהריים, שתרד החשיכה, את הנר השני. ואני, זה נשגב מבינתי.
וזה אמר דבר נכון, אבל אם אני טיפה אתן לו טוויסט, מתברר שכמעט בכל בית יהודי ברחבי העולם, אולי לא תמצאי פמותיים, אולי לא תמצאי מזוזה, אבל חנוכיה תמיד תמצאי.
נכון.
וזה היופי שבפריט הזה, זה הדבר המיוחד שבפריט, והרבה מאוד פעמים שואלים, איך אתה מצליח למצוא חנוכיות כאלה במצב כל כך טוב, כאילו יוצרו אתמול.
נכון.
אז אני אומר, כנראה יתייחסו אליהם באהבה רבה, ואולי כשגמרו להשתמש, ארזו אותם, עטפו אותם יפה ושמו אותם בבוידם, והוציאו אותם אחרי הרבה שנים. וכשאני הולך אני צוחק, אני הולך לאוניברסיטה של גני הילדים של הנכדים שלי, אז אני מביא את החנוכיה הזאת.
החנוכיה... איך נשים אותה? שוקי שיראו את זאת, תגיד לי.
החנוכיה הזאת היא חנוכיה שיוצרה בתפשין למד ג' בפלוגת
73.
הסדנה של המתכ"ל. והחנוכיה הזאת היא חנוכיה נורא נחמדה, כי אני תמיד שואל את הילדים בגן, תגידו, אתם יודעים הרי, איך אומרים? לסבתא יש גלגלים? אז כל הילדים אומרים לי לא. ולחנוכיה יש גלגלים? אומרים לי בטח לא. אז אמרתי, אוקיי, אז בואו נראה עכשיו חנוכיה שכן יש לה גלגלים.
מדהימה.
והחנוכיה הזאת,
יש בה משהו שובב.
יש בה סיפור. כי כשעשיתי תערוכה בכפר סבא, תערוכה גדולה, ביום ראשון לאחר הפתיחה, מצלצלת אליי גברת. ואומרת שלום, שלום, הייתי בפתיחת התערוכה שלך, וראיתי חנוכיה שיש לה גלגלים. כמובן, ישר ידעתי איזה חנוכיה זו. לחנוכיה הזאת יש עוד חלק שני. ואמרתי, כן, בהחלט, חנוכיה יפה. היא אומרת, אתה יודע, כתוב שהיא יוצרה בסדנת המתכ"ל, אבל לאבא שלי היה מפעל ברמת גן, והוא סיפר שהוא עשה את זה עבור צה"ל.
וואו.
עכשיו, לי יש את החנוכיה הזאת, ולאחותי יש את החנוכיה, את החלק השני.
וואו.
אבל את שניהם ביחד, היא אומרת, פעם ראשונה שראינו, הייתה בפתיחת התערוכה שלך. וכשאת מסתכלת על דבר כל כך פשוט, את אומרת, אין בו שום דבר דתי. אין בו שום מוטיב של גבורה. אין בו מוטיב של נס. אבל בטח שיש.
בוודאי
שיש. יש מוטיב של עשייה, ומוטיב של צבא.
בוודאי.
ואנחנו... קודם
כל הצבא, צהל, צבא הגנה לישראל, זה מוטיב של נס. זה אחד הניצחונות הגדולים והמפוארים שלנו.
נכון, ואנחנו הבטחנו לעצמנו שלעולם לא עוד, אנחנו לא ניתן לאף אחד להרוס אותנו, ואנחנו נגן על עצמנו, ולא נסמוך על אף אחד. שיעשה את זה, ולכן יש לי באוסף חנוכיות הגדול שלי, יש לי הרבה מאוד חנוכיות שהן חנוכיות צהליות, מחנוכיות אישיות, דרך חנוכיות גדודיות, חנוכיות שהיו בחטיבות, והחנוכיות האלה בהחלט מבטאות את הנושא של החג הכל כך יפה והכל כך מיוחד הזה.
אם הייתי שואלת את עצמי איזה חנוכיה הייתי מייצרת, אז זאת עם הגלגלים, יש בה משהו שובב, משהו של תנועה, משהו ש... לוקח אותך למקומות, למסע, לראות דברים חדשים, מתחבר לקטע של סקרנות, נראה לי ששוקי כבר שודד אותה עוד רגע. המגוון, לא, לא, זה לא נכנס לכיס, אדוני, ניסיון טוב, טוב שהצופים שלנו לא רואים, ניסיון לא מוצלח למזלי. אתה תכף תכניס את הספנג, הנה, אתה רואה את זה, אתה תכף. החנוכיה הזאת, תראה, היא עכשיו תהיה העגלת מסע של הספן שאני הבאתי. אתה רואה? הנה, עשיתי לה קישור.
רתמת את החנוכיה.
רתמתי בדיוק את החנוכיה אל הספנג'. אחד השירים המקסימים שאתה ביקשת לשמוע, של שלמה ארצי ושלום חנוך, ששניהם זמרים שאני באופן אישי גם כן מאוד אוהבת, והשיר הוא אגדת דשא. אתה רוצה להגיד ככה במילה מדוע?
כן, אני חושב ש... דיברנו קודם על ארץ ישראל הישנה, ובגיל ההתבגרות שלנו, זה אחד השירים שליווה אותנו. כשהתגייסתי לצבא, הייתי נחלאי, והיינו תקופה מסוימת בשלט מוקדם בקיבוץ כפר החורש, וגם בשלט מאוחר יותר, אבל בהחלט הסיפור הזה של לשבת אל הדשא ולחוות את האהבות הראשונות, חלקן ממומשות, חלקן פחות אצל אחרים, אבל הפשטות והתמימות, ולא חוסר אולי התחכום היוצא דופן, אני חושב משהו שלפעמים אני טיפה מתגעגע, אבל אני רוצה לתקן ולחזור ולהגיד, אומרים פעם, הילדים של פעם והילדים של היום.
אני חושב שגם הילדים של היום הם
מאוד. ואני חושב שהילדים של היום הם מדהימים,
נכון.
והנוער של היום מסכימה. הוא מדהים.
אני מסכימה.
ואנחנו ארץ של אינוביישן והמצאות נכון. וסטארט-אפים
נכון.
וחדשנות,
נכון.
ואני חושב, שאני גאה כל פעם מחדש בדברים שאני רואה שמיוצרים בארץ ונעלמים.
אוקיי, תודה רבה. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר של שלמה ארצי ושלום חנוך, אגדת דשא. תודה לשוקי שינעים לנו את הזמן עם אגדת דשא.
תודה שוקי.
יש לך כוח? אני אקח אוויר. כן. יש ערמה שרים שירים ומביטים למעלה ענן מסתבן חושבים אם כי הראו כזה חייכו, מצלמים אתכם לטלוויזיה מתחת
שם יופי
ועל בטני צוטלטלים בלט יוצאות ידיים ומסלולה נרוך ומפותח גומרים לשיר ומקשיבים
קשיבים ומפקש למה הפסקתם לשיר? בינינו מתפתלות לחשושיות
יש הסתננויות
בתוך העסק כי יש בו כל מיני גבשושיות כיוון שתדמה עליי נופלת שוב אין אני מצליח לאתר
של מי היד?
של מי היד? אשר עליי זוכלת ואת גופי הופכת למה?
אוי, זה פסנתר גדול
וכשאני מקיץ אין איש בדשן רק קצת קרים וקצת רטוב מטעם
כמה קרים
ולהפתעתי אני רואה שאותו צרור טלטלים עליי ומתוכו
אליי צוחקות עיניים
אתה עכשיו
ומתוכו אליי מפיק צבא אני שואל היא בחיוך עונה לי עונה לי שום דבר
שואל גם את ישנת
עונה לב דווקא
ותשובתה אותי קצת מביכה שואל אז מה בעצם את עושה כאן שפתיה לא חשוב כולם ביחד
אני שותק שפתיים היא נושכת אני שותק בחוק ודות ידיים פתאום היא מסתובבת ורולכת
ורק אני שותק עוד שם וכולם ביחד
כן, די
שיר מקסים ומדהים ואני רוצה לנצל את הרגע הזה ולתת לך זאב תעודה תעודת תודה והערכה על זה שהגעת לכאן להתארח בתוכנית.
איזה יופי, תודה רבה.
בשמחה, ויש כאן ביטוי שהוספתי של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם, ואני חושבת שאתה פרצת את הגבולות מכל הכיוונים, ומביא אושר גדול מאוד, וגם אושר כמובן, גם סביב ה... עשייה שלך בעבר הרחוק, בתחום הזה של הרווחה והעבודה הסוציאלית, ואחר כך עם כל הקטע הזה של המפעל חיים, אפשר לכנות את זה, בתחום הזה של התרופות, והיום עם מה שאתה עושה עם הייעוץ, ועבור לעולם המופלא הזה של החנוכיות, שאותי מאוד מאוד מסקרן, כמה יש, היכן אין, ומי מנקה?
השאלה, שלוש שאלות נהדרות, אז יש למעלה מ-1,000 חנוכיות, היותר משובחות מביניהם אצלי בבית, בויטרילה, השאר במחסן, ורק אני מנקה. רק אני מנקה.
אז אולי תיתן לנו טיפ איך לנקות חנוכיה אחרי השימוש?
אז חברים טובים הביאו לי מין מקל כזה עם נוצות יען בקצהו, וזה דבר נהדר, כי הוא מוריד אבק בלי לפגוע בחנוכיה שתלויה על הקיר ובלי להפיל אותה. אחת לשנה אני מוריד את כל החנוכיות ושוטף אותם במים, ומייבש אותם היטב. לא, במים פושרים. מייבש אותם היטב, וכמובן, אחרי שהם יבשות לגמרי, מחזיר אותם למקומן.
אתה זוכר כל אחת?
אני זוכר, אני מצלם לפני זה כדי לזכור בדיוק לאן להשיב אותם.
תיארתי לי. מדהים, 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 פשוט מדהים. ואתה אומר שהיום יש לך כבר כמה?
יש למעלה מ-1,000 חנוכיות. אני משתדל, אם אני קונה עוד חנוכיות, אז הן חנוכיות של, בעיקר של בצלאל, שזה האוסף השני שלי, שהוא אוסף נפלא, ואולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אבל...
אתה יכול להוסיף משפטון, אם אתה רוצה בעניין.
בית ספר לאומנויות בצלאל הוקם בארץ ישראל ב-1906. והפך להיות האורים והתומים של העשייה האומנותית בארץ ישראל. הוא המשיך ב-1906 עד 1929, נסגר למספר שנים וקם שוב ב-36 עד 55 כבית ספר בצלאל. הגיעו לשם אומנים יהודיים הרבה מאוד מקומות, הגיעו מבולגריה, שץ שהגיע משם, אבל גם האחרים הגיעו גם מגרמניה, הגיעו מפריז, הגיעו מאירופה, הגיעו מארצות הברית. כל אחד מהם הביא את האימפוט שלו ויצר את האומנות הארץ ישראלית החדשה. וכל השמות הגדולים של הציירים והפסלים שאנחנו מכירים בדרך כזאת או אחרת עברו בבצלאל. והחנוכיות של בצלאל מרהיבות ביופיין. ובהחלט אני חושב שיש עוד הרבה מה לאסוף ולחבר בין שני הדברים האלה, ובהחלט אני חושב שבצלאל והאיסוף של בצלאל ממלא אותי בדיוק כמו האיסוף בתחום החנוכיות.
מקסים. אפשר עוד להפתיע אותך בכלל, תגיד לי? כאילו, אתה אומר 1,000 חנוכיות, ואני אומרת, ראיתי כמה אספנים בחיים שלי, אחד מהם הוא חבר משותף שבעצם בזכותו אתה יושב כאן, וזה איתן בר-און, שאוסף את המלחיות ופלפליות, ובכל מקום שאני ככה מתיירת לי, אז אנחנו מביאים לו, ולבעל שלי יש איזה אוסף קטנטן של פילים, והוא מביא לו. אני מקווה, איתן, שאם אתה שומע, אז די, אני לא מתכוונת לפתוח מוזיאון לפילים. פליז, פליז, הנה, בשידור חי. ו... איך אפשר, בכלל עוד, אתה יודע, לזכור מה יש לך ומה אין לך?
אז קודם כל אני, יש לי קובץ של פאורפוינט, שאני שומר את כל מה שיש לי עם הכתוביות ומתי הוא נקנה. אם יש סיפור טוב, אני כמובן מצרף. אני שמח לקבל חנוכיות שיש להם סיפור נהדר. אני, אפילו את הסיפור בלבד, אני שמח לשמוע. ואני חושב שזה משהו שתמיד מחמם את הלב. נהדר. לא חשוב הערך הכלכלי, אבל נהדר. חשוב הרצון.
נהדר. תשמע זה, ואני חושבת שיכולתי לשבת איתך כאן ולבלות במחיצתך. אתה אדם בעל ידע, אדם נעים, עשיר ועשיר ומאושר, וכזה אופטימי שזה תענוג לשבת ולהיות במחיצתך. אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על הגעתך לכאן. אני רוצה לאחל לך שנים רבות רבות ומופלאות של אהבה, של אופטימיות, של אור, של לעשות את מה שאתה אוהב ולאהוב את מה שאתה עושה. באמת תודה שהגעת לכאן עם אוסף מדהים של חנוכיות. נכון שאני יודעת שזה רק ככה טעימות. גם אני הבאתי רק טעימות של ספינג' ואתה הבאת רק את הטעימות של החנוכיות. אני רוצה להודות לך, שוקי. נר שני. ובשבוע הבא התוכנית שלנו תהיה גם טעימה, היום היא הייתה יפה, בשבוע הבא היא תהיה גם טעימה, ובאמת, לפני שאנחנו ניפרד עם השיר של אריק איינשטיין, גיטרה וכינור, שזה ככה משהו של ילדים, ובשמחה, כי היה לנו מפגש מאוד מאוד שמח, משפט שלך לסיום.
קודם כל, כיף לחזור לימי הרדיו. אני חושב שזה משהו שאנחנו קצת שוכחים, אבל זאת מדיה נהדרת. וימי הרדיו לא נגמרים אף פעם. נכון, תזכרו את זה.
אצלנו זה רדיו פלוס מה, כי גם רואים וגם שומעים.
נכון שהיום הוא כבר רדיו אינטרנטי, אבל זה לא מוריד. נכון. אפילו כקליפת השום מהיופי של, של המדיה הזאת, ובאמת תודה רבה. היה לי תודה ממש לעונג, תודה שוקי.
תודה.
תודה לך חיננית.
בשמחה ובאהבה. אז חברים יקרים, צופים יקרים, מאזינים יקרים, חברים ומשפחה, שיהיה לכם חג שמח, חג הורים שמח. תאהבו, תאכלו. לא צריך הרבה, לא לזלול הרבה, וניפגש בשבוע הבא, יום שני, באותה שעה. חג שמח.
חג שמח.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים?